מסכת יבמות דף צדי, בשורה הראשונה למעלה תא שמע. למדנו למעלה, אסור לאדם לקחת פירות טמאים ולהפריש מהם תרומה עבור פירות אחרים שהם טהורים. מדוע? פני שהכהן נפסד על ידי כך. כאשר אתה תביא לו פירות תרומה שהם טהורים, הוא רשאי לאכול אותם. לעומת זה, פירות תרומה שהם טמאים, הוא לא יכול לאכול אותם, אלא רק להסיק אותם תחת תבשילו, כלומר במקום להשים עצים כדי לבשל בהם את הקדרה, הוא יכול לקחת את הפירות האלו ולשרוף. כמה זה הרווח שלו? פרוטות. אז נמצא שהוא מפסיד הפסד גדול, לכן אין תורמים. למדנו על כך שכתוב במשנה שבמידה והאדם עשה את זה במזיד, יודע שזה אסור, אף פי כן תרם פירות טמאים עבור פירות טהורים, הדין הוא שלא עשה ולא כלום. פירש רב חסדא, מה זה לא עשה ולא כלום? לא רק שהוא צריך לחזור ולתרום פעם נוספת פירות טהורים עבור אותם הפירות הטהורים, אלא אותו חופן של תרומה, אותם הפירות שהוא קרא עליהם שם של תרומה, זה בכלל לא תרומה. הם יישארו לבעל הבית, יכול להשתמש בהם, לאכול אותם כמו חולין טמאים שמותר אדם לאכול. זה בכלל לא חל עליהם שם של תרומה. ועל כך הקשה לו רבה, הייתכן? כיוון שמן התורה חל שם של תרומה על אותם פירות טמאים, הייתכן שחכמים יבואו ויעקרו דין מן התורה ויגידו שהפירות האלו לא יכול להמשיך של תרומה? מדוע? כי אמר רב חסדא, אנחנו חוששים אם נגיד לו, תשמע, זה יישאר בתרומה, אבל עליך להפריש פעם נוספת. הוא לא ישמע בקולנו ולא יפריש פעם נוספת. יגיד, כיוון שאתה אומר לי שהפירות האלה חל להמשך של תרומה, אז לכן ממילא, אז שמע מינה שמעשה שעשיתי, הוא תופס. אז למה שנפריש פעם נוספת? עונש, לא רוצה לקבל עונש. ככה אמר רב חסדא, לכן חכמים עקרו דין. אמר לו, ייתכן? וכי חכמים יכולים לעקור דבר, אם חל זה שם של תרומה מן התורה, אז חל, חכמים לא יכולים לעקור את זה. ואז בעצם התפתח כאן דיון, האם באמת יש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה כאשר נראה להם ככה ראוי לעשות לטובה, לתיקון הציבור, או לא. אז הגמרא מביאה את השמה, אכל תרומה טמאה משלם חולין טהורים. ישראל שאכל תרומה בשוגג, עליו להביא כנגד זה פירות אחרים, וגם יוסיף חומש, כמו שכתוב בפסוק, ואיש כי אוכל קודש בשגגה, ויאסף חמישיתו עליו, ונתן לכהן את הקודש. אומרת לנו המשנה, מה הדין? הבריתה, אם הדין אדם שאכל תרומה, אבל תרומה זו הייתה טמאה, מה עליו להביא? לא יביא חולין טמאים, אלא יביא חולין טהורים. ומה הדין בדיעבד אם שילם חולין טמאים לכהן? סמכות אומר משום רבי מאיר, אם זה בשוגג, הוא לא ידע שהדבר הזה אסור, שהוא לא ידע שהחולין הטמאים, אז מה הדין? תשלומיו, תשלומין. אבל אם הוא עשה את זה במזיד, שילם חולין טמאים במזיד במקום חולין טהורים, אין תשלומיו תשלומין. וחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה, בין בשוגג בין במזיד, תשלומיו תשלומין, אבל חוזר ומשלם חולין טהורים. ובזמנו נסענו ונתנו בדבר, הבינן בה. במזיד, אומר לנו סמכות של רבי מאיר, אין תשלומיו תשלומין. מדוע? אנחנו רואים שזה בכלל לא נקרא תשלומים, כלומר זה חוזר בעל הבית. אדרבה, תבוא עליו ברכה, דאכל מיניה מידי דלקחזילה במת ומתו, וכה משלם מידי דקחזילה במת ומתו. הרי לכאורה, אותה תרומה טמאה, זה לא היה ראוי לכהן לאכול את זה במת ומתו. כי גם כהן, אפילו אם הוא טמא, אסור לאכול תרומה טמאה. תרומה טמאה אסור להשתמש שום דבר חוץ מאשר לקחת אותה ולשרוף אותה. ואילו עומת זה, אותו ישראל שאכלת תרומת מאז ובשוגג, נתן לו דבר טוב יותר, דבר יקר יותר. הוא נתן לו חולין תמיים. אמנם זה תמה, אבל מותר לאדם לאכול חולין תמיים. ואם כן, אדרבה, זה דבר שהועיל לכהן יותר. רש"י מעיר שהאמת היא שאחרי שהוא נותן זה לכהן, זה הופך להיות תרומה. וכשזה הופך להיות תרומה, אז זה נהיה תרומה תמיה, אומר לה, שוב פעם הכהן לא יכול לאכול את זה. אומר רש"י, אתה צודק. אבל מכל מקום, אותו הישראל בשעה ששילם, הוא שילם דבר שלפי מחשבתו זה היה טוב. נתתי לו חולין, נכון שהם תמיים, אבל חולין, חולין זה לקחתי ממנו דבר תמי שלא היה לו מה לעשות חוץ מסרוב אותו, ונתתי לו דבר שהוא שווה יותר, דבר שיכול לאכול אותו באמת ומתו, אז הוא יכול לאכול אותו. אז אם כן, אדרבה, הבאת לו דבר שהוא יקר יותר, אז למה יכנסת לי? למה אתה מעניש בעצם את אותו הישראל? שאתה אומר על זה שזה לא תופס בכלל את השלומת השלומין. ואמר רבה ואמר אלה כדה, ענה על כך רבה, ויש אומרים שזו הייתה תשובה מסתם חכמי בית המדרש, חיסורים חסרה והכי קטנים. חסר מתקטע בריתה. אכל תרומה תמאה, משלם כל דהו, יכול לשלם מה שהוא רוצה. או חולין תמאים, או חולין תהורים. אבל אכל תרומה תהורה, משלם חולין תהורים. ועל זה ממשיכה בריתה ואומרת שיש מחלוקת, מה הדין אם במקום התרומה התהורה שהוא אכל, אם הוא שילם חולין תמיים. סמכות אומר שום רבי מאיר, בשוגג תשלומה ותשלומין, אבל במזיד אין תשלומה ותשלומין. וחכמים אומרים בין בשוגג בין במזיד, תשלומה ותשלומין, זה תרומה, אבל חוזר ומשלם חולין תהורים. עכשיו אחרי שהבנו את הבריתה, בוא אומר רב חסדא, בוא נתבונן בדברים. והאחה דמדאורייתא תשלומי מעד יהווה, דמקדש בהו כהן אישה, תעשו לה קידושה. ואמור רבנן, אין תשלומה תשלומין, וכשרינן אשת איש לעלמה. בוא תסתכל. אומר סמכות של רבי מאיר, אם האדם הזה במקום התרומה הטהורה שהוא אכל, הוא שילם חולין תמאים, כאשר הוא מביא את זה לכהן, חל על זה מיד שם של תרומה. אז הכהן נפסד. מה הדין? הדין אומר, אם זה עשה את זה במזיד, אז אין תשלומה ותשלומין. זה לא שייך לכהן. זה חז"ל הפקיעו את זה ואמרו, זה חוזר חזרה להיות שייך לישראל. תביא מחדש, חולין תהורים. בוא ונתבונן. הרי אותו חופן של תרומה, תאר לך שהוא הביא את זה לכהן. הכהן מה עשה עם התרומה התמאה הזו עכשיו? הוא לקח אותה, את התשלומים האלה שהוא קיבל, וקידש בזה אישה. הרי זה שווה פרוטה. יכול להשיג זה תחת תבשילו, שווה פרוטה. קידש בזה אישה. מה אנחנו אומרים? את השלומה ותשלומין. מה שהביא לכהן, זה לא נקרא ששילמת לכהן שום דבר. וממילא בעצם יוצא, שאותה אישה לא קיבלה כלום. אותה אישה, כסף הקידושין שלה התבטל, וכאילו היא פנויה. לכאורה, הרי ידי כך, כשרינן אשת איש לעלמה, אתה אומר שאותה אישה היא בעצם מותרת לשוק. איך חז"ל הפקיעו את הדין הזה של התרומה מאותו חופן, מאותם פירות? שואלים התוספות מה הקושיה. נאמר לך שהפקר בדין הפקר, ככה למדנו למעלה בעמוד הקודם. אומרים שפות לא. מתי אומרים הפקר בדין הפקר? רק שהאדם הזה שעשה, הוא עשה מעשה לא טוב. כאן, הכהן הזה בשעה שקידש את האישה, הוא לא עשה שום מעשה רע. אז אם כן, כשאתה מפקיע ממנו את התרומה הזו, נמצא שהפסדת אותו, הוא קידש אישה, ועכשיו הוא נפסד מהדבר הזה. אז אם כן, חזרת השאלה, למה חז"ל קבעו שאכן אותה תרומה אין תשלומה ותשלומין, והפסידו את אותו כהן? אלא רואים מכאן שיש כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה, למרות שמן התורה חל על זה שם של תרומה, החכמים באו והפקירו, אמרו זה לא נקרא תרומה. הגמרא דוחה, גמרא עונה, מהי תשלומה? תשלומי דקאמר רבי מאיר, דבעיל מהדר שלומי חולין טהורין. את הגמרא באמת אין כוח לחכמים לעקור דבר מן התורה. ואותם תשלומים, אותם פירות שהוא קרא עליהם שם של תרומה, זה נשאר תרומה, שייך לכהן. אז מה הכוונת רבי מאיר שאמר אין תשלומה ותשלומין? הכוונה היא שעליו לחזור לאותו הבעל הבית ולתת תשלומין של חולין טהורים פעם נוספת. מקשה הגמרא, יאחי סומכוס, היינו רבנן, הרי חכמים הם אלה שאומרים, תשלומה, תשלומין, וחוזר ומשלם, חולין תיאורים. משמע סומכוס חולק עליהם וסובר, שכאשר אמר אין תשלומה משלמים לכוונה היא, שמספיק שהם רק פעם אחת בלבד, אבל חולין תיאורים. ואילו מה שנתן, זה חוזר להיות חולין. אמר רב חברה הדי רביקה, כנסו שוגג אתו מזיד, איכה בעיני הוא. אומר לנו, לא, גם רבי מיר שאמר את השלמה שני כמו שהסברנו עכשיו, שאותם פירות נשארים בקדושתם, קדושת תרומה, אלא שעליו להביא פעם נוספת תשלומין של פירות חולין טהורים. אז אם כן, מה הוויכוח בין רבי מיר לבין חכמים? מה הדין לגבי שוגג? לפי דעת רבי מיר, רק אם הוא עשה את השלומין פירות טמאים במזיד, רק אז עליו להפריש פעם נוספת. ולפי דעת חכמים, בין שוגג בין מזיד, עליו להפריש מלבד הפירות האלו עוד פירות נוספים של חולין טהורים. תשמע, דם שנטמא, אדם הביא קורבן חטאת לבית המקדש, וכשבאו לקיבל הכהן את הדם, באו לזרוק את זה, הדם הזה נטמא. הוא זרקו, אסור היה לזרוק זה גם במזבח, אבל הוא זרק את זה. אם זה היה בשוגג, הורצה. הקורבן התכפר, זה בסדר. ואם זה במזיד, לא הורצה. אבל שואלת הגמרא, והאחה דמדאורייתא ארצויה מרצה. מדאורייתא, למרות שזה היה במזיד, הוא זרק אותו, אף כן זה מכפר. דתניא, על מה הציץ מרצה? שמונת הבגדים של הכהן גדול, הם כל אחד בא לכפר משהו מסוים. פרט הציץ כתוב מפורש בפסוק, לרצון להם לפני השם. משמע זה בא לרצות על משהו, לכפר על משהו. מה זה בא לכפר? אומרת הברייתא, על הדם ועל הבשר ועל החלב של הקורבן שנטמא, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון, בין ביחיד, בין בציבור. כלומר, מדאורייתא באמת, זה כיפר אותו קורבן, שעשיש, זרקו את הדם. ואמרי רבנן, לא הורצה, זה לא כיפר. וממילא, וכהדר מעייל חולין לעזרה. אם כך יוצא בעצם, הוא הביא קורבן חטאת, אומר, לא יתכפר לך. עליך להביא פעם נוספת. כשהביא פעם נוספת, כיוון שבאמת מדאורייתא כבר התכפר בקורבן הקודם, כשהביא עכשיו חטאת פעם נוספת, זה נקרא מביא חולין לעזרה. איך חכמים כך אומרים? אלא עקוחך, שישקוע לחכמים לעקור דבר מן התורה, כשהם רואים שזו תקנה בצורך הדורות. אמר רבי יוסי בחנינה, מאי לא הורצה דקה אמר, להתיר בשר באכילה. ולבעלים נתכפרו בו. אומר, לא, מה הכוונה היא שמעשה איזה מזיד לא הורצה? לא הכוונה שחוזר להביא עוד פעם קורבן חטאת. אלא הכוונה היא שהבעלים, שאסור לאכול את הקורבן, אסור לאכול את בשר הקורבן. אבל הנה חינמי, הבעלים יתכפרו ולא יביאו פעם נוספת, כי באמת יש בדבר הזה בעיה של חולין לעזרה. שואלת הגמרא, סוף סוף כמתעקרא אכילת בשר וכתיב, ויאכילו אותם אשר כופר בהם. מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים. שואלת הגמרא, אבל עדיין אפשר להוכיח שיש כוח לחכמים לעקור דבר. למה? שהרי יש מצווה מן התורה לכהנים לאכול בשר הקורבנות, כמו שכתוב הפסוק, ויאכלו אותם, כלומר אכלו את בשר הקורבנות, אשר כופר בהם. מה הכוונה אשר כופר בהם? בארת הברייתא מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, אשר כופר בהם, כלומר שהבעלים מתכפרים בהם על ידי אכילת הכהנים. אם כן, יש כאן מצווה מן התורה לאכול. שעה שחזל אומרים, אם זרקו במזיד, אז לא הורצה, דהיינו, הכהנים לא יכולים לאכול את זה. נמצא שעדי כך אתה בעצם עוקר מצווה מן התורה של אכילת הכהנים. איך עושים את זה? אלא עקוחך, שיש כוח לחזל לעקור דבר מן התורה כשיש צורך. אמר לי שווה, אל תעשה, שני. אמר לו, לא, כאן חזל לא אמרו לקום ולעשות דבר נגד התורה, אלא אמרו, אל תאכל. דבר כזה שהוא בשווה, אל תעשה, יש כוח לחזל לעקור דברים יותר, בזה אני מודה לך. מה שאני חלקתי עליך, זה למעלה, שאתה אמרת גם בקום ועשה יש כוח. מה? שם היה לגבי תרומה שאדם הפריש פירות טמאים על פירות טהורים. ואמרת שאותם הפירות הטמאים האלו, למרות שמן התורה חל על אנשי שתרומה, באו חכמים ועקרו ואמרו, אם עשה זה מזיד, לא יכול אנשי שתרומה. ויכול אדם זר לאכול אותם. ויכול, אם כהן קידש בזה אישה, היא לא מקודשת. אז זה תמהתי, כיוון שימצא על ידי זה עוקרים דבר מן התורה, בקום ועשה. איך זה ייתכן? זה הקשיתי לך. אבל אם זה בשב ואל תעשה, אני מודה לך שיש כוח לחזל לעקור דבר מן התורה כשיש בכך צורך. אמר לו רב חסדה לרבה, בעי לו טובח ערל הזהב ויזמס, אין לי מציצית וכיסי עצרת ושופר ולולב, השתה דשנית לן, שב ואל תעשה למעקר הוא, כולו נמי, שב ואל תעשה ננהו. אמר לו, אני רציתי להקשות לך עוד שבע קושיות, אבל כשתרצת לי את הדבר הזה, שכאשר חזל ציוו את האדם שלא יעשה בצורה של שב ואל תעשה, זה לא נקרא שהם עוקרים דבר מן התורה. אם ככה עם אלה, כל השבע קושיות שרצה לקשות לך, כולם מתורצים. מה עם שבע קושיות? ראינו כמה פעמים בחזל שהם מנעו את האדם מעשיית מצווה, וזה לכאורה עוקרים דבר? איפה? ראינו ערל. הכוונה היא גוי שבא להתגייר, היה ערל, עכשיו נימול וטבל לשם יהדות. מתי הוא עשה את כל זה? בערב פסח. בליל הסדר מן התורה, זהו, הוא יהודי כשר, אם הוא נמנע על קורבן פסח, יכול לאכול בקורבן פסח בליל הסדר. אבל חכמים אמרו לו, כיוון שהוא מל וטבל, יחכה שבעה ימים. כמו כל תממת שאחרי שהוא טבל צריך לחכות שבעה ימים, אחרי שהוא פרש מתומתו צריך לחכות שבעה, גם הוא צריך לחכות שבעה ימים. למה? אמרו חכמים, יכול להיות שהגוי הזה, היום לפני שמל וטבל כדי להיכנס לעם ישראל, הוא היה לפני כן בבית הקברות, הלך לקברי אבותיו. והוא רואה שהוא מל וטבל היום בערב פסח, בלילה אכל בקורבן. שנה הבאה, אם הוא נכנס לבית קברות, הוא יחשוב שהוא טובל, ובאותו היום כבר יכול לאכול. הוא לא יודע שצריך לחכות שבעה ימים. לזאת עליו מאפר של פרה דומה של שיעור שביעי, הוא לא יודע למה. הוא אומר, שנה שעברה אני טבלתי, למרות שהבוקר הלכתי לבית קברות, ובצהריים מלתי וטבלתי, בערב אכלתי קורבן פסח, אז גם היום אני טבלתי, יכול לאכול קורבן פסח, והוא טועה. דווקא שמה, מפני שהוא היה גוי בשעה שתמלא מת, בגוי, בכלל תומה לא תופסת בו. לכן, אחרי שטבל, יכול מיד היה לאכול בערב קורבן פסח. עכשיו שהוא יהודי, והוא קדוש, נשמה שלו רגישה יותר, ממילא, אם הוא היה בבית הקברות, הוא נתמץ, רחקות שבעה ימים. הוא לא יודע. ולפיכך אמרו חכמים, כל גוי, שעה שמתגייר, חכה שבעה ימים עד שיאכל מהקורבן. לכאורה זה גזירה דרבנן. ועדי זה הם מונעים את האדם במצוות עשה דורת השקום הפסח. וכן, הזה, כל יהודי שהיה תמה, היזו עליו יום השלישי לתומתו, וביום השביעים. יום השביעים מתי יצא? יצא בערב פסח שחל להיות בשבת. אמרו חכמים, אל תזה עליו. אם תזה עליו, הוא בוחר בעל לחוק קורבן פסח. הוא חכם, אל תזה עליו, למה? כי בשעה שמזים עליו, אז מתקנים אותו, זה נראה כמו מתקן מנה, מתקן את האדם. זה גזירה מדרבנן, נראה כמתקן. ולכן אמרו חכמים, אל תזה עליו. אבל אם אתה לא מזה עליו היום ביום שבת, יום ערב פסח, בלילה לא יכול לאכול קורבן פסח. אף על פי כן, דחו חכמים מצד קורבן פסח, כדי שלא יעברו על תקנת חכמים שלא להזות ביום שבת קודש. ויזמל. ازمل دهينو لفعاميم التينوك نمتص بالبيت السكين של המילה נמצא במקום אחר ויכול האדם להעביר את הסכין דרך מקומות כאלו לא שטר רבים מסדורייתה דרך קרמלית וכיוצא בזה מקומות כאלה שעשו תלתו בהם רק מדי רבנן אפי חנו חכמים לא תטלטל את הסכין למרות שעדי זה תימנע ותתבטל מצוות המילה או סדין בציצית בגד צמר, אין ביתו בעיה, אבל בגד פשטן זה נקרא סדין. צריך מן התורה לשים עליו פטיל תחלת. את החוטים כולם הלבנים הוא יכול לעשות חוטי פשטן, אין בעיה. אבל תחלת, זה לא הכוונה היא תיקח כותנה, תיקח פשטן, צבע אותו צבע תחלת, לא. הצבע נקרא תחול, אדום, כחול, ירוק, צהוב, תחול. מה זה תחלת? תחלת זה אך ורק צמר שצבוע בצבע תחול נקרא תחלת. תורה אמרה תנו עשית כנף פטיל תחלת. דהיינו, חייב האדם בתוך הבגד שלו, של ארבע כנבות, לשים פטיל מצמר שהוא צבוע בצבע תחול. יפה. עכשיו, מה כל אדם שיש לו בגד פשטן? צריך לשים בתוכו את הפטיל צמר הזה. יכול יש פה איסור שעטנז. אף פי כן התורה אמרה, כיוון שמקיים בזה מצד ציצית, זה בסדר. אבל אמרו חכמים, כיוון שבגד של לילה פטור מצווה ציצית, אם הבגד הזה עכשיו של יום, אתה תשים בו את התחלת, חשש שהוא יעבור עבירה כאשר הוא נמצא בבגד של לילה עם תחלת. ולפיכך, אמרו חכמים שאדם לא ישים בכלל פתיל תחלת בבגד פשטן, גזרה. לכאורה, איך אתה מבטל מהאדם מצד עשה בכל בגד של פשטן שלא ישים בחוט תחלת משום גזרה? איך אפשר לעקור? רואים מכאן שכחה לחזל לעקור מצוות מן התורה. כבשי עצרת, דהיינו, כאשר מביאים ביום חג השבועות כבשים, צריך להקריב אותם לשם כבשי עצרת. מה הדין אם האדם הקריב שבועות חל ביום שבת קודש, והאדם הזה הקריב את הכבשים האלו לשם קורבן שלמים, לא לשם כבשי עצרת, שם קורבן שלמים. עכשיו, אחרי שהוא כבר שחט אותם, להזות את דמם על גבי המזבח, זה אסור. למה? משום שבות. כיוון שאין בזה מצווה להיום, אז חז"ל גזרו שלא זורקים את הדם על גבי המזבח, אם זה לא קורבן של היום. לכאורה, כאשר חז"ל קבעו כזה דבר, ואתה מבטל מצוות זריקת הדם של הכבשים האלה, יש בזה ביטול של כמה מצוות עשה, אכילת הקורבן, ועכשיו ידי כך מפסידים את הקורבן שנשחט כבר, ועוד. אז איך הדבר הזה מותר? רואים מכאן, חז"ל משום שבות, ביטלו מצווה מן התורה. שופר שחל להיות בראש שנה שחל בשבת, חז"ל גזרו שאדם לא יתקע בשופר שמת תתן 400, וכן לולב, שיום טוב ראשון של סוכות חל בראש שנה בשבת, לא יטלטל את האדם את הלב ואת הכנסת כדי ליטול עוליו, וגם בבית לא ייטול אותו. למה? גזירה שמלך אצל הבכי ותתנו 400 שטרבים. כל הדברים האלה כולם רואים כאן שחזל ביטלו מצד עשה מן התורה כדי שלא יעבור לעבור איזה איסור אחר. ואם כן, ראינו שיש כוח לחזל לעקור, ככה רצית לקשות לך. עכשיו שתרצת לי ואמרת לי שכל דבר שחזל ביטלו אותו רק בשם ואל תעשה, זה לא נקרא עקירת דבר מן התורה, ככה כל הקשות האלה כולם מתורצים. תשמע, אומרת הביתה, כתוב בפסוק לגבי נביא שבא אליך ואומר דבר בשם השם, אליו תשמעון. מה זה אליו תשמעון? אפילו אומר לך, לך עבור על אחת מכל מצוות שבתורה, כגון אליהו בהר הכרמל, שאמר ללכת ולהקריב קורבן לשם ברך לא בבית המקדש, זה איסור דאורייתא. אף פי כן, כמו שהוא אמר לך, הכל לפי שעה שמע לו. אם אומר לך דבר שהוא לא, כשבחור אמר שהמצוות שעכשיו יותר לא קיימת בתורה, זה סימן שהוא נביא שקר. אבל אם אומר לך רק משהו בצורה חד פעמית, לפי שעה שמע לו. רואים מכאן להדיעה שהנה יש כוח לעבור גם בדבר שהוא בקום ועשה. ללכת להקריב קורבן שלא בבית המקדש זה קום ועשה, אף פי כן הדבר הזה מותר. דוחה הגמרא שנהתם דכתיב אליו תשמעון, שמה זה לא שחז"ל עקרו דבר מן התורה, הקדוש ברוך הוא עקר, הוא אמר שאם בא נביא ואומר אז יש לו כוח לעקור. שאומרת הגמרא ולי גמר מניה מגדר מלטה שאני, טוב, אחרי שראינו שהתורה לימדה אותנו שכאשר יש צורך אז אפשר לעקור, אז נלמד מכאן שתמיד תורה למדת לנו שיש כוח לחכמים לעקור. דוחה הגמרא שמה זה רק לגדור איזה פרצה שקיימת, אבל לתקן תקנה לדורות ועידי זה לעקור דבר מן התורה, זה אין כוח לחכמים. תשמע, ביטלו מבוטל דברי ריבי. מה הדין באדם ששלח גט ביד שליח לאשתו כדי לגרש אותה? לאחר מכן מה הוא עשה? אחרי ששלח שליח התחרט, הלך ובפני בית דין ואמר להם, הגט שלחתי ביד פלוני הוא בטל, לא רוצה לגרש את אשתי. אם הוא היה אומר את זה לשליח, זה ודאי בסדר, שלא יגרש אותה. אם הוא הודיע לאישה לפני שהגט הגיע לידה, זה גם בסדר גמור. אבל לא הודיע לאישה, אלא הוא הודיע את זה לפני בית דין. החיים תקנו שלא יעשה כדבר הזה, כי יצאו מזה תקלות. הוא קודם כל שולח גט לאישה, והיא הולכת, חושבת שהיא מגורשת, הולכת מתחתנת עם מישהו אחר, פתאום היא שומעת גט שהוא שלח לה, זה בטל. אמרו הרבן גמליאל תיקן, שלא יעשו כדבר הזה. אדם לא יבטל גט, אלא אם כן הודיע לאשתו. מה הדין בדיעבד, בנם עברת כאן רבן גמליאל? מה הדין אם ביטלו? הדין הוא בדיעבד מבוטל, דברי רבי. רבן שמעון בגמליאל אומר, אינו יכול, לא יכול לא לבטלו, להוסיף על תנאו. כלומר, לפעמים אדם עושה בגט תנאי, אני מביא לך את הגט הזה בתנאי שתביא לי 100 זהובים, וכדומה. אם הוא שלח את שליח ולא אמר לו איזה תנאים, לא הודיע לאישה, לא יכול אפילו להוסיף תנאים. למה? שאם כן, מה כוח בדין יפה? אם אתה אומר, רבן גמליאל תיקן, אבל בדיעבד אם עבר על תקנה שלו, הרי שהתנאי הוא תנאי הביטול וביטול. אז זה לא שווה כלום, כן, מה הועיל לתקנת רבן גמליאל? אלא הכוחך, שתקנה הזאת היא חזקה, אפילו אם ביטל אותו בדיעבד, הגט נשאר גט. עכשיו הגמרא, והאחה, דמדאורייתא, בטל גט. כי אם הבעל לא רוצה לגרש, הגט בטל. ומשום הסברה של מה כוח בדין, כאשר אינה נשית איש, לעלמה. הנה, עד איזה אתה אומר שחכמים יכולים ומפקיעים את הדין הזה בכלל, מתירים אשת איש לשוק. רואים מכאן שכוח לחכמים לעקור דבר מן התורה. עונה הגמרא, מאן דמקדש, עד עתה דרבנן מקדש. הפקיענו הרבנן לחידושין. מת הגמרא, זה לא בגלל שעכשיו יש כוח לגט הזה, אלא כאשר אדם עשה כזו פעולה, בעצם באו חכמים ואמרו, הרי כל אדם שמקדש אומר, הרי אני מקודש לי כדעת משה וישראל. וממילא, אם הוא עבר על דעת משה וישראל, החיים הפקיעו מעיקר את הקידושין. ומשקוע שלי מכולם, הקידושין שהוא קידש את האישה, כבר מאז לא היו קידושין. אמר לרבינה לרב השיהתי, נחדי קדיש בכספה. בזה אפשר לומר שהחיים הפקיעו את הקידושין ואמרו, הכסף הקידושין שנתן לך זה לא קידושין, זה היה מתנה. הפקירו את אותו הממון. אבל אם הוא קדיש בביאה, מה יקל לממר? הרי זה עניין של מציאות, מעשו הקדש, לא צריך להגיד, הפקיעו חכמים את הכסף של הקידושין. אומרת הגמרא, שביהו רבנה ועייתו בעלת זאת, חכמים אמרו שאם אדם עשה כזה מעשה, שיפקיר את הגט, אז אמרנו שגם אז הביאה שלו, זה לא ביאה שם קידושין, אנחנו לא מסכים שזה יחשב קידושין, אלא סתם מעשה של חטא, ולכן אינה מקודשת לו מעיקרה. תשמע, אמר בלעזר בן יעקב, שמעתי שבדין מקין, שמעתי רבותיי, שבדין מקין ועונשים שלא מן התורה. ולא השלום לעבור על דברי תורה, אלא אפילו קשור את חיים מן התורה, אבל הם רוצים את זה בשביל לעשות סייג לתורה. הוא מביא מעשיות שמחזקים את הדברים שהוא אמר. מעשה באדם אחד שאחריו על סוס בשבת מיוונים, שכידוע היוונים גזרו שלא לשמור שבת. והביאוהו לבית דין וסקלוהו. לא מפני שראוי לכך, אדם שרוכב על בהמה בשבת זה רק סוד רבנן, אלא שהשעה צריכה לכך, היה פרצות בחילול שבת בעקבות היוונים. לכן גזרו. ושוב מעשה באדם אחד שהטיח באשתו, עשה מעשה שהוא בעל אשתו תחת התאנה. מה זה לעשות ככה במקום, בפרדס? מה הדברים האלה? והביאו לבית דין והלכו אותנו קיבל 39 מלכות. לא עם פני שראוי לכך, אלא שהשעה צריכה לכך. רואים מכאן אם כן, הנה חזל באים, הורגים אדם, מלכים אדם, כידוע, מלכות זה נקרא דיני נפשות. איך עשו כדבר הזה? רואים מכאן שיש כל חזל לעקור. דוחה הגמרא, מגדר מלטה שני. כאשר רואים תקופה מסוימת, זמן מסוים שצריך, עושים של גדר. אבל לתקן דבר לכל הדורות, לומר שכל אדם שיפריש מפירות טמאים על פירות טהורים, אז הדין הוא בזה שהפירות האלו אין בדין של תרומה, לתקן דבר כזה לדורות, זה אין כוח לחכמים. ולא זה וזה מתאמין לה. למדנו במשנה שאישה שלח בעם מניעת הים ואמרו לה שמת בעלה, ואז מה היא עשתה? הלכה ונסיעה למישהו אחר, ופתאום מתברר שבעלה חי, אז תצא מזה ומזה וכו', ולא זה וזה מתאמין לה. כלומר, אם הבעלים האלה כהנים והיא מתה, הם לא יכולים ללכת להתאמה לה. אומרת הגמרא, מנהלה, דכתיב, כי אם נשארו הקרוב אליו. הפסוק שם אומר, אמור לכהנים בני הרות עליהם נפש לא יתאמם בעמיו, הוא לא יכול דם הכהן להתאמה למת, אבל כי אם, מי כן, לשארו הקרוב אליו. לזאת הוא כן יכול להתאמה. והממור שערו, זו אשתו. בצד שני כתוב פסוק אחר, לא יתמע בעל בעמיו להיחלו, להתחללו, הוא מתחלל. אלא מראים כאן שיש פה סתירה. אלא תשובה, יש בעל שמתמע, ויש בעל שאין מתמע. הכיצד? מתמע הוא לאשתו הכשרה, ואינו מתמע לאשתו הפסולה. וזהו, כיוון שנפסלה, לכן לא יכול להתמע לכהן הבעל הזה. ולא זה וזה זכאין במציאתה. אם מצא מציאה, זה בשבילה לא רשאים לקחת. אומרת הגמרא, למה? תמה, מה אמור רבן המציאת אישה לבעלה? כי היא דלתי ולאיבה. אחת ולאיבה ואיבה. למה חכמים תקנו שכל מציאת אישה לבעלה? מפני שאם לא כן יהיה ביניהם מריבה. היא אתמול ביקשה ממנו כסף, היא רוצה לקנות איזה סמלה, מחר מוצאת מציאה אומרת זה שלי, אומר אתמול ביקש ממני כסף, עכשיו מצאת מציאה את לא רוצה להביא לי, מחר תבקש ממנו כסף, הוא לא יסכים להביא לה, יהיה ביני מריבה. אבל כאן אצלנו לגבי אותה אישה שתהיה מריבה, אנחנו רוצים הרי שהוא יגרש אותה, ולכן מציאתה לעצמה ולא לבעלה. מעשה ידיה, גם כן האיש, הבעלים האלה לא זכאים במעשה ידיה, תמה מה אמורה בנן, מעשה ידיה לבעלה, משום דקייך למזונה כיוון שהיא אוכלת ניזונת של בעלה, חינמו מה שאת מרוויחה, תביא לבעלך. אבל אחר כיוון דמזונה לתלה, אין לה מזונות בעלה, לא צריך להביא לה, לאכול, ולמעשה ידיה להבדידה, זה לא שלו, ולא מפר נדריה. למה? תמה אמור, אמר החמנה, בעל מפר, כדי שלא תתגנה על בעלה, שלא היא נודרת שלא להתקשת. אומרת התורה, אם אתה לא רוצה, אתה יכול להפר לה. נודרת שלא תיבש תכשיטים, אם לא תתאפר, אתה יכול להפר לה. אבל אחד רבה, תתגנה ותתגנה עליו כדי שימהר להוציאה ולא יעבור על הדין. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.